שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן ויעל אשד הראל, חיים חדשים. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל אשד הראל.
שלום.
אנחנו רוצים היום לדבר עם הרב לייטמן על קיצוניות. היום אם מסתכלים על החיים שלנו גם כפרטים, גם כחברה, הקיצוניות הולכת ומתגברת בכל תחום, בכל מקום שבו אתה שם אצבע, אתה רואה קיצוניות הולכת וגדלה, והיא מבלבלת אותנו גם כאנשים פרטיים, בחיים שלנו, במערכות יחסים שלנו עם הילדים, עם ההורים, בכל מקום שבו אנחנו נמצאים. ננסה להבין קיצוניות בחיים הולכת ומתגברת, מה עושים איתה? תהיו איתנו, יעל, בואי תפתחי בבקשה.
אז באמת התחושה הפנימית של הבן אדם היום זה שהוא מאוד מאוד מבולבל. מה שהיה נכון לדור מסוים, הוא היה, היה נורמטיבי לדור מסוים, כבר לא נורמטיבי לדור אחר. מה שנורמטיבי לתרבות אחת, כבר לא נורמטיבי לתרבות אחרת. בתוך הפלורליזם הכללי הזה, אנחנו מרגישים שאנחנו נמשכים על ידי המון המון כוחות. אנחנו כבר לא יודעים מה קיצוני. ומה נורמלי, מה לעשות נכון ומה לעשות לא נכון. ואני רוצה באמת לפתוח בשאלה של מי מחליט מה קיצוני, מה נורמטיבי, מה נכון, מה לא נכון. איך כל הסיפור הזה עובד?
מי מחליט?
כן.
כלי תקשורת, ממשלה, לא יודע, כל מיני אנשים מסביב שהם מבולבלים ומקבלים איזה חינוך הלא נכון. וכולי וכולי, מי מחליט?
אני אתן לך דוגמה. למשל, אם אני אסתכל שנייה אפילו על קעקועים או דברים כאלה. כשאתה עולה, נוסע לשבטים באפריקה, כשאתה נוסע לשבטים בתאילנד, יש שם את ארוכות הצוואר, עם חורים באוזניים, עם קעקועים על כל הגוף. גם
שמים צלחת כאן.
נכון, יש כל מיני פטנטים. בקיצור, היום חלק מהפטנטים האלה הגיעו לתרבות המערבית בצורה כזאת או אחרת. יש כבר היום, גם בארץ, אנשים כבר מתחילים לחורר את הגוף שלהם ולהכניס חלקים לכל מיני מקומות. זאת אומרת, אם היינו היום אנשי שבטים באפריקה, היינו מתייחסים לזה כדבר מאוד מאוד נורמטיבי וטבעי.
לא, זה לא רק נורמטיבי, היום... זה שפה פנימית, מי אדם ומה הוא רוצה, מה הוא חיי. זה כמו סמלים, שלפי זה אנחנו יודעים מי אתה, מה אתה, למי אתה שייך, מה הגובה שלך, זאת אומרת, החברתית וכן הלאה.
נכון.
שם זה עניין של שפה.
של שפה, של תרבות.
כן, כמו שאנחנו על ידי הבגדים נגיד, או ככה אנחנו פחות או יותר יודעים על האדם איכשהו, למה הוא שייך.
יפה, והיום כשאתה מביא, שאתה רואה אנשים, אני לפחות, כשאני מסתכלת על חלק מהאנשים, מהנוער אולי בדרך כלל, בארץ שכבר, אתה יודע, לקחו את זה למקומות קצת יותר מדי, אם זה פה או שם, אני עוד יכולה לקבל את זה, אם זה יותר מזה, זה כבר נראה לי ממש ממש מוגזם. ועכשיו, זה עניין תרבותי, מי מחליט? איך יודעים מה נכון ומה לא נכון? מה קיצוני ומה לא קיצוני בעולם שהוא כל כך רב תרבותי?
אין, אנחנו חיים בחברה ליברלית, אפילו אולטרה או אקסטרה ליברלית.
לגמרי.
שכל אשר ישר בעיניו יעשה, ואין שום הגבלות ואין כלום, עד כדי כך שאם הילד רוצה לעשות מה שבא לו, ההורים אסור לו להתערב בזה, הוא יכול ללכת למשטרה ויכניס אותם לבית סוהר.
זה קיצוני בעיניך? זה נורמלי בעיניך?
זה תלוי במי אומר. מה זה בעיניי? מה זה חשוב דעתי? איך? אבל חברה צריכה להחליט, ולא לפי מה שמלמדים אותה כלי תקשורת, ומי עוד שם שלקח על עצמו פתאום תפקיד כזה, שזה חייב להיות ממש תפקיד של גדולי הדור, מיוחדים, אנשים מחונכים, אבל מי לוקח את זה? שחקני קולנוע וכל מיני כאלה שיש להם הרבה כסף, ואז הם משפיעים דרך אינטרנט וכלי תקשורת אחרים עלינו, ואז הם קובעים מי זה הדור ומה העקרונות שלו, ולפי זה אנחנו מחליטים. אחר כך אנחנו באים לבית משפט, השופט גם כן כבר תוצאה כל הניקוי ראש הזה, מה שהוא עבר, וכו' וכו'. לכן העולם נוהג לפי הקלקולים שהוא סופג מכל הצדדים.
מה הקריטריון הנכון לפי חוכמת הקבלה למשהו קיצוני ולמשהו נכון, אם מתייחס לקיצוני כמשהו לא נכון?
הקריטריון הוא נכון שאנחנו צריכים לדעת את הטבע האדם, בצורה הגיונית, לחקור, להבין מאיפה ואיך אנחנו בנויים, על ידי איזה, על ידי איזה מערכת אנחנו מנוהלים. ברור שאנחנו מנוהלים מהטבע, כי אנחנו, אף אחד מאיתנו לא יודע מה יקרה בעוד רגע, מכל שכן בעוד כמה שנים או עשרות או מאות שנה, גם עם עצמנו, גם עם בכלל האוכלוסייה העולמית וגם עם הטבע. ולכן אנחנו צריכים ללמוד את החוקים האלה, ולפי החוקים האלה לראות איך אנחנו יכולים להבטיח לעצמנו בעוד רגע, בעוד שנה, או בעוד 100 שנה ואלף שנה, מי יודע, כן? חיים טובים, נורמליים כאלו, שאנחנו לא נצטרך אחר כך להצטער על זה, מה שנעשה. זהו, וגם לילדים שלנו ולעצמנו. זאת אומרת, כאן קודם כל אנחנו צריכים לדעת מהי המערכת הטבע.
כשאתה אומר להכיר את חוקי הטבע, אנחנו כבר מכירים לא מעט חוקים בטבע.
כלום לא נותן לנו מה שאנחנו מכירים.
אז על איזה
חוק... אני מצטער להגיד, אתה תדבר עם מדענים, הם יגידו לך.
אז על איזה חוק... אז על איזה היכרות עם חוקי הטבע אתה מדבר?
עם הטבע שבאמת משפיע עלינו. טבע... חוקי הטבע הפנימיים שאנחנו לא מגלים אותם, לא יודעים איך לגלות, אבל משם אנחנו מקבלים כל הדחפים, כל הכוחות, כל ההפעלות, ואנחנו משתנים, ואף אחד לא יודע מה יקרה מחר, אפילו עם המערכות מלאכותיות שאנחנו הצבנו לעצמנו, כמו מערכת, נגיד, כסף, תרבות, חינוך, תעשייה, כלום. כלום, ממשלות, כולם נמצאים בחוסר עונים, בחוסר ידיעה לעתיד, לבעוד רגע. ממש. וכמה שאדם יותר גבוה, שהוא משתדל להבין את המערכת כשאנחנו בנינו אותה, אז הוא מבין שעד כמה שהוא מוגבל יותר.
אז לתפיסתך יש איזה שהם חוקי טבע פנימיים?
ודאי. איך יכול להיות לא? כמה שאנחנו לומדים בביולוגיה, זואולוגיה, פיזיקה, בכל דבר, קוסמולוגיה, כן? אנחנו רואים שזה הכל מלא חוקים, מלא חוכמה, מלא תכונות, שינויים, נוסחאות ביחסים ביניהם וכן הלאה, זה אין דבר כזה סתם מקרה וכן הלאה.
לא, אבל אמרת שיש איזשהו אזור שאותו אנחנו לא מכירים עדיין בכלל ולא יודעים אפילו איך לגשת ולחקור
כן,
אותו.
כן, זה אותו אזור של התוכנה הכללית שמנהלת את העולם שלנו.
כדי לקבוע מהי קיצוניות בחיים שלי כפרט, אני צריך להכיר את התוכנה הזאת?
גם כן, אבל לא רק קיצוניות, בכלל. אני צריך לדעת על החיים שלי מה רוצים ממני בעיקר. אולי אני לא יודע כל התוכנה ולא יכול להקל אותה עכשיו. אבל אני כמו ילד קטן שבמשפחה, שאומרים לו, תעשה ככה, יהיה לך טוב. תעשה אחרת, יהיה לך רע. אז לפחות את זה אני רוצה לדעת מצד הטבע, הטבע כעליון, שהוא יבוא ויגיד לי.
הוא אומר?
שאם תעשה ככה, יהיה לך טוב, אם תעשה אחרת, יהיה לך רע. ואז אני שאל, אבל איך אני יכול לעשות טוב? ללמוד איך לעשות, תלמד אותי, ותראה לי דוגמה, וכו' וכו'.
ולמה בעצם אנחנו היום נמצאים במצב שהטבע גורם לנו שלא נדע איך להתנהל?
לא, זה לא הטבע גורם לנו.
אלא?
הטבע הוא מנהל אותנו ומשיך לנהל אותנו, ואנחנו צריכים קצת להתרומם, ולהסתכל קדימה, ואפילו קצת יותר למעלה, לתוך הטבע, ולהשתדל לאתר את המקור, מאיפה אנחנו מקבלים את כל הפקודות, ואיך אנחנו יכולים בהתאם לזה, להבין מה הטבע רוצה מאיתנו, ואיך אנחנו צריכים להתנהג, כדי שיהיה לנו טוב. זאת הבעיה העיקרית, שאנשים לא רוצים בזה לעסוק. על זה מדברת חוכמת הקבלה. חוכמת הקבלה מדברת בדיוק על איך לגלות התוכנה, כן? מערכת החוקים, שהם מנהלים את החברה האנושית, כאן ועכשיו, בעולם הזה, שמתוך זה אנחנו נדע את הכל עלינו ועל החיים שלנו, ואיך שאנחנו מנועלים, ואיך שאנחנו יכולים להיכנס גם כן לתוך המערכת הזאת, ולהשתתף שם שכל הניהול מהם אלינו, מכל הכוחות האלו, יהיה לטובתנו.
במצב שאתה מתאר כרגע, שמכירים את המערכת ויודעים איך להתנהל בצורה נכונה, שמותאמת לאותה תוכנה כללית שאתה דיברת. במצב הזה, הבן אדם יודע מה לעשות, הוא נמצא, הדברים ברורים לו, הוא לא נמצא באותו בלבול שאנחנו נמצאים בו היום.
בהחלט.
מה גורם היום לקיצוניות היום שקיימת בתוכנו?
לא לקיצוניות. אנחנו היום נמצאים כחיות הקטנות שבורחות מרע כאילו לטוב. מגלים שמגיעים למשהו שזה גם כן לא טוב אלא רע. בורחים עוד ובורחים עוד ובורחים עוד. וכך מפינה לפינה.
אז אנחנו היום בעצם, אתה אומר, כן. רצים. זה מחפשים את המקום הנכון. זה חלק מה...
ואין. כל הזמן נתקעים בפינות חדות.
כשמדברים על קיצוניות, אפשר להבדיל לשני תחומים. אחד זה התנהגות קיצונית של אדם, שהוא מתנהג בצורה קיצונית, ושתיים, שאולי הוא לא מתנהג בצורה קיצונית, אבל יש לו דעות קיצוניות. מה ההבדל בעיניך, או שאולי אין הבדל, בין אדם שהוא קיצוני בהתנהגותו, לבין אדם שהוא קיצוני בדעותיו?
קודם כל, בדעות שלו תלוי איזה אדם. יכול להיות שהוא עם הדעות שלו קיצוניות יושב בבית ודמוק למסך מחשב או טלוויזיה, ואז לא אכפת הוא לעולם ועולם לא. אבל יכול להיות עם דעות קיצוניות שלו, הוא נעשה אידיאולוג של איזושהי תנועה קיצונית, ואז הוא לא עושה כלום, הוא רק אמר כמה מילים, אבל האחרים לפי המילים האלה הורסים את העולם.
מה בעיניך המור יותר, ויכול להרוס את העולם יותר, התנהגות קיצונית או דעה קיצונית?
דעה ודאי.
למה?
כי דעה אין לה גבול. אין לה גבול. יכולים להשתמש באנשים יותר ויותר ויותר, ולעשות מזה הכל. התנהגות היא, אמנם שהיא רעה, יכולה להיות מאוד, אבל מתי שמדעה מגיעים להתנהגות, ההתנהגות הלא רצויה מצד הטבע, מיד ובמשך זמן קצר, היא מראה את השליליות שבה, את האפסיות שבה.
אדם שיש לו דעות קיצוניות, עד כמה בעיניך זו תוצאה מהסביבה שבה הוא גדל, או בנטיות האופי הפנימיות המולדות שלו? כי רואים שיש אחד קיצוני ואחד לא קיצוני.
לא, כמעט הכל תלוי בטבע הפנימי, אבל עד כמה שמסדרים את הטבע הפנימי בהתאם לסביבה החיצונה. יש כאן עניין שמה שנקרא נקודה שבלב, שיש אנשים שיש להם נטייה לאמת, ויש אנשים שיש להם נטייה רק לשרת לרצון לקבל שלהם, ויותר מזה הם לא מרגישים. אנשים לא אשמים שיש בהם כל מיני נטיות הללו. כמו שהם בכלל לא אשמים בכלום, כי סך הכל קיבלו כזה חינוך. והסביבה מרשה להם, וכך הם משתמשים בזה. לכן, כאן אנחנו נתקעים בבעיה של החינוך.
עוד שאלה. אדם קיצוני, הרבה פעמים אדם קיצוני הוא לא פתוח לשמוע דעות אחרות.
כן.
עד כמה בעיניך זה מועיל או מעכב התפתחות של פרט כשהוא פתוח לשמיעת דעות אחרות או לא פתוח לשמיעת דעות אחרות? ולמה קיצוניות משפיעה על זה שבדרך כלל אנשים נעשים סתומים, פנאטים ב...
בעל הסולם כותב במאמרים שלום ושלום בעולם שלהגיע לשלום אפשר רק בפלורליזם. זאת אומרת שיש המון דעות שונות, קיצוניות, אבל אנחנו צריכים להתחשב בכולם, ומכולם לבנות את הקף האמצעי.
כחברה.
כן.
אני עכשיו שואל על פרט אחד בתוך החברה. נגיד כן. שאני פרט, ואני אדם קיצוני מאוד בדעותיי. למה הקיצוניות בדרך כלל היא באה עם אטימות לזה שאני לא מוכן?
כי אתה לא קיבלת חינוך הנכון, אדוני. חינוך הנכון, אתה צריך לקבל חינוך. קבליסטי, ואז אתה תדע שכל הקיצוניות שיש בך דורשת שאתה תתחיל להתנהג בצורה הפוכה ממנה, מה שנקרא, לכל פשעים תחסה אהבה, זה כנגד זה, ואז בסנדוויץ' הזה, בין השנאה לאהבה, כן? אתה תוכל להגיע למצב שתהיה מושלם. שככה, עומדים למטה, ויש לנו הר סיני, הר של סינה, אבל כשעולים על ההר הזה, אז עולים מסינה לאהבה. והאר באמצע.
הזכרת עכשיו את האמצע. והרבה פעמים אתה מזכיר את המושג הזה של דרך אמצעית, קו אמצעי. אני נזכרתי עכשיו שדיברת שגם הרמב״ם אומר, אם אני זוכר, הוא נותן איזשהו עיקרון אחד כזה, שמתאים לכל תחומי החיים. שבשום דבר בחיים, לא משנה מה, מהרמה של תזונה עד לרמה של דעות, בשום דבר בחיים אסור לאדם ללכת לקיצוניות לפה, או לקיצוניות לפה. תמיד לבחור לך את דרך האמצע. מה יש בקיצוניות שהחכמים אומרים שהוא לא טוב? למה קיצוניות זה לא דבר שהוא מפתח, שהוא מקדם? גם עכשיו אתה דיברת איתי על איזון, על אמצע. למה אתם לא אוהבים את ההדות של קצה מסוים? מה יש בו שהוא מגביל התפתחות?
ההפך. אני יכול להיכנס לחדות ולקיצוניות הכי, 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 הכי קיצונית. משני הכיוונים, אם אני יודע איך להביא אותם להשלמה הדדית. שתי דעות, כוחות, שיטות, קיצוניות ביותר. אבל אני צריך לדעת איך אני מביא אותם להשלמה. וזה אף אחד לא יודע. אנחנו רואים את זה בעולם שלנו. כל אחד עומד כמו איזה חמור בקצה שלו, ונובח שם, וזהו.
אני צודק.
כן. אלה, אנחנו צריכים להבין שחסר לנו שיטה, איך אנחנו מחברים את השני הכוחות קיצוניות, פלוס ומינוס, וביניהם מחברים אותם על המנוע, על משהו איפה שהם יכולים לתת, את העבודה שלהם, ואנחנו נהנה בחברה מדעות קיצוניות. שהם כולם באים על גוף של חברה ונותנים את זה לחברה, וחברה נהנית משניהם. אבל אם חברה לא יודעת איך להשתמש בהם, אז היא סובלת. מתי שהיו דעות לא כל כך קיצוניות ולא כל כך פלורליסטיות ולא ליברליות, שהיום זה מותר לך הכל, אלא היו מפחדים אנשים, והיו מדוקאים ומדקים, אז היה ככה, העולם היה על אש קטנה מתפתח. אבל היום שמותר לך הכל, ועוד תגיד משהו שאתה לא מקבל איזשהו דעה קיצונה, כן? זה יוכלו אותך.
אני רוצה רגע ללכת לאיזשהו, אמרת לפני כן, דיברת על השלמה הדדית.
אני רוצה... לי יש פתרון, אחד לכולם. שזה פתרון פשוט. אנחנו צריכים להכיר מערכת הטבע שבו אנחנו נמצאים. זה הכל.
איך זה היה פותר, נגיד, מציאות כמו שתיארת?
הכל יפתור לך. המחר לא יהיה פדופיל, יהיה משהו אחר.
נכון.
נו, וגם ממשלה לא תסכים לזה, ואנשים אחרים, ולא, ואחר כך
כל יום והשיגעון שלו.
נהגי אמוניות יהיו לך, והחיות יהיו.
בדיוק.
כל אחד עם הכיוון שלו.
נכון.
אין ברירה.
אז מה?
להכיר את המערכת שבה אנחנו קיימים.
איך זה קשור לדיון?
מערכת הטבע.
איך זה קשור לדיון?
אז אתה תדע מה הטבע עושה, למה הוא דורש ממך משהו, ועל ידי כאלו דעות קיצוניות שמתפרצות בחברה. כן?
ואיך זה קשור להשלמה הדדית שדיברת עליה לפני כן? שדיברת על זה שבסופו של דבר, גם אם ניקח את כל הקצוות שיש, אז החוכמה היא בעצם לעבוד בסופו של דבר בהשלמה הדדית, שזה כן. מה שייתן לנו, מה זה אותה השלמה הדדית?
השלמה
מה
הדדית?
זה אומר השלמה הדדית?
שאם מתעוררים תופעות קיצוניות מצד אחד, אני צריך לגלות תופעות קיצוניות מצד השני, ולראות איך שהם בנויים, כדי שאני ייחס את הכל לכוח העליון, וידבק את עצמי על ידי תופעות האלה לכוח העליון, ואז אני אהיה בקו האמצעי.
ומה משלים את מה שם? מה זה אומר השלמה הדדית? מה, איזה סוג של השלמה? מי משלים את מי?
כל תופעה חיצונה היא גם כן צריכה להצביע על תוצאה, על תופעה אחרת חיצונה. מצד השני, ואני צריך לקחת את שני התופעות האלה, והעיקר, שוב אני אומר, אני אמרתי על זה כבר, והעיקר להגיע לשורש שלהם, ולהידבק בשורש. ואז שם אני רואה איך ששני התופעות קיצוניות משלימות זו את זו.
זה קורה לבד? אני צריך לעשות משהו בשביל זה?
אני צריך בשביל זה, על ידי החברה, לגלות כוח עליון שהוא מקור לכל התופעות.
איך מגדירים את הכוח העליון בתפיסה שלך? בתפיסה של הקבלה?
הטבע.
מה זה אומר, הטבע?
הטבע. שכל, במה שאנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים בהטבע. אני נמצא עכשיו בהטבע. אני רואה שאני נמצא באיזושהי מציאות. המציאות הזאת כולה מתוארת בי, כן? מתראה בי, כן? מתוך אותו כוח עליון שהוא מזמין בי כזאת הרגשה, כזאת ראיית המציאות.
אז נגיד, כמו שנתתי סתם כדוגמה, את הדעה הזאת שגם לפדופילים יש מקום בחברה, מה עושים עם כזאת דעה שהיא מתגלה? אני צריך לעכשיו מה? נגיד, יש התגלות של כזאת קיצוניות בחברה, מה עכשיו סדר הפעולות?
אתה לא יכול מהיום למחר לעשות משהו. אתה צריך להביא את החברה לחינוך הנכון.
שהוא יביא אותי ל...
שהוא יביא אותם לדעת, לראות, להרגיש באיזה מערכת הם נמצאים כולם.
וכשראייה כזאת תיפתח.
אז כולם ידעו באיזה צורה הם צריכים לאזן את הכל. שכל האיזון לכל הפתרונות, גם בעד ונגד כל הפינופילים וכל האלו וכל האלו וכל האלו, זה הכל רק במקור אחד שלהם המשותף.
צריך רק להכיר בזה שהכל שייך לאותו מקור משותף?
לא, להגיע לזה בהרגשה ובהבנה.
בהרגשה והבנה של מה?
של האדם.
לא, אבל להרגיש ולהבין מה. מה האדם
צריך להרגיש? את אותו מקור, זה נקרא גילוי הבורא לנברא בעולם הזה.
להרגיש בעצם שכל התופעות מגיעות מאותו מקור טבע אחד, אתה אומר?
כן.
ואחרי שהרגשנו את המקור הזה, זיהיתי, הרגשתי?
אז את כבר נמצאת במצב הכי קומפורטי, הכי טוב, הכי נוח, הכי בטוח, שאין יותר ממנו.
משהו בתוכו מתאזן?
למה?
כי שם כל הכוחות מאוזנים. כל הקצוות. כל הקצוות מגיעות לאיזון.
בפרט, בחברה,
בהכל, גם כללי וגם פרטי. שם באותו מקור הכל נמצא בנקודת החיבור, וההשלמה הזאת היא השלמה החלטית.
ושאתה אומר שם, זה קשור לחיים פה? איפה זה שם?
שם זה איפה שאני משלים במוח ולב שלי את הכל הקצוות לנקודה אחת של הקשור שלהם.
אז בעצם כל מה שאמרת לפני כן, השלמה ואיזון, לזה התכוונת?
כן.
הרב לייטמן, הזמן שלנו נגמר, שאלה אחרונה מסכמת. איך היום בן אדם יכול לדעת בחיים שלו מה קיצוני ומה לא? במילים הכי פשוטות.
לא ידע שום דבר נכון וטוב, אלא כן שיבוא ללמוד חומת הקבלה. לכן היא מתגלה כדי לעזור לנו להגיע למוצף המושלם, אבל לפחות להבין למה אנחנו לא מושלמים ולאן להתקדם.
תודה רבה, תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.